הרב קרלבך, הרב שלום, בברכה, סיפר פעם סיפור. לא זוכר בדיוק את הפרטים של הסיפור. הגיע אליו יום אחד אבא של איזה מישהו. אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, הבן שלי מאוד יקר וחביב ומתוק, אבל הוא רחוק מהדרך של תורה ומצוות. לא רק שהוא לא מאמין, לא רק שהוא לא מאמין בהשם ובתורה, הוא מאמין שאין דבר כזה. אנטי, בקיצור, אחד אנטי. אז הוא בא לספר לרב שלמה קרליבך על הבן שלו. שאל אותו, מה אפשר לעשות? אולי תבוא, תדבר איתו. אז הרב קרליבך מספר שהוא באמת ניסה לדבר עם הבן, שום דבר. אי אפשר להזיז אותו. אחרי איזה תקופה, שנה, שנתיים, לא זוכר. הוא פוגש את האבא עם הבן, והבן חזר בתשובה. אז הוא שואל את הבן, מה קרה לך? אז הוא סיפר לו סיפור. בדיוק זה היה תקופה של מלחמה. והוא היה טנקיסט בשריון. ולפני כן, עוד דבר אחד ששכחתי לספר. כשהוא בא לדבר עם הבן, אז הוא שואל אותו מה העניין. אז בין שאר הדברים, הבן סיפר לו שבבית, אצל האבא, יש על הקיר תמונה גדולה. תמונה של הסבא. יהודי, עם הדרת פנים, לבוש, חליפה, שטריימל, זקן, פאות. יהודי צדיק. תמונה גדולה על הקיר. הוא אומר, אומר הבן הזה, לא יכול לסבול לראות את הפנים של האדם הזה, מתלבש כמו אחד פרימיטיבי, מאמין באמונה פרימיטיבית, לא יכול לסבול את השטויות האלה. כל פעם שהוא ראה את התמונה, זה גרם לו חוסר שקט פנימי. בסוגריים אנחנו יודעים למה. הנשמה צועקת. בכל אופן אומר, אני לא יכולתי לסבול את זה. וכך הוא פיתח לעצמו נוגדנים, הוא מצא במה לתלות את זה בתמונה. בסדר. אחר כך, אחרי כמה זמן, שהרב קרליבך פוגש אותו, שהוא חזר בתשובה, אז הוא מספר לו סיפור. הבן הזה מספר לו סיפור. היה קרב אחד במלחמה, והבן הזה הוא טנקיסט, ואיך שהם נוסעים בטנק שלהם, פתאום הגיע מאיזשהו מקום טנק מצרי מאחוריהם, והטנק הזה רודף אחריו, רודף אחרי הטנק שלו. עוד רגע הוא משיג אותו, מתביית עליו ויורה בו. אז הוא מנסה עם הטנק שלו לברוח. הדרך הכי טובה לברוח זה הדרך הישרה, ישר ישר. רצה להגיע לאיזה מקום שמשם הוא כבר יוכל להסתדר ו להתחמק מהבעיה. הדרך הכי קצרה להגיע לשם זה לנסוע ישר. אז הוא דוהר עם הטנק שלו ישר ישר, והטנק המצרי מאחוריו, והסכנה מתגברת, וזה עניין של שברירי שניות. ואיך שהוא דוהר עם הטנק שלו ישר קדימה, פתאום הוא רואה על הדרך שלו, במסלול שלו הישר, פתאום הוא רואה יהודי לבוש טלית ותפילית עם זקן ופאות, עובד ומתפלל באמצע המדבר, באמצע שום מקום. יהודי עובד ומתפלל. הוא חושב לעצמו, אין לי מה לעשות לדתיים האלה? מצאו להם עכשיו זמן להתפלל באמצע המלחמה, ודווקא פה? עכשיו הוא נמצא בבעיה קשה מאוד. זה בעיה של סכנת חיים. מדובר פה בשברירי שניות, והיהודי הזה עומד בדיוק על הדרך שלו. עם הטנק זה לא מרצדס על הכביש. כל תנועה זה כבד, זה לוקח זמן. עכשיו אם הוא יסטה מהדרך שלו זה עוד לאבד כמה שניות יקרות, והיהודי הזה עומד מולו, מה הוא יעשה? ידרוס אותו? אז ברגע ראשון התעורר בו רצון חזק מאוד, אדרבה, למה לא? החרדי האלה גם כן איך זה הזדמנות? אבל חס וחלילה, איך אפשר? איך אפשר? עדיין יש לו לב יהודי, אמנם אנטי דתי, אבל יהודי, לב יהודי, איך אפשר לפגוע ביהודי ועוד במלחמה? טוב, ברגע האחרון הוא קיבל החלטה, מסירות נפש, הוא חס על החיים של היהודי הזה על חשבון הסכנת חיים המיידית שלו ושל הצוות של הטנק שלו, לוקח הצידה, עושה סיבוב ומסתדר איכשהו עם הדרך. אחרי שתי שניות מסתובב אחורה לראות מה קורה עם הטנק הזה, אם הוא עדיין בעקבותיו. לצערנו הוא רואה את הטנק הזה דוהר אחריו בדרך היותר קצרה, עולה על היהודי ומתפוצץ ממוקש. הטנק המצרי דרס את היהודי, אבל מיד עלה על מוקש, הטנק המצרי התפוצץ. היהודי הזה, הבן שמספר את הסיפור, ניצל, נשאר בחיים, קיבל את החיים שלו במתנה, הוא וכל הצוות של הטנק שלו. הבן אדם הזה קיבל את השוק של החיים שלו. אתם יודעים, לפעמים יש רגע אחד מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, זה רגע אחד של מתנה בחיים שהכל מתהפך. מאותו רגע משהו נפתח בלב שלו, זמן קצר אחרי המלחמה כבר התחיל להתעניין, לשאול שאלות. היום הוא לבוש כמו חרדי לכל דבר, מקיים אורח חיים דתי, עובד השם. הסיפור הזה, כמובן שאני מספר אותו ככה, אין כמו הרב קרליבך, איך שהוא מספר. אבל בכל זאת, נזכרתי בסיפור הזה, וזה, אם רוצים להתבונן קצת בחיים שלנו, במלחמת היצר הפנימי שלנו, ברצון שלנו להגיע לאמת, זה בעצם המלחמה הזאת. אותה מלחמה, אותו קרב, זה הקרב שלנו. בידינו האפשרות להחליט אם אנחנו רוצים לתפקד בחיים כמו הטנק המצרי הזה, או כמו הטנק של אותו אחד שחזר בתשובה. מה הכוונה? אנחנו ננסה בעזרת השם להמחיש את הדברים מהלך השיעור. הרעיון של השיעור היום זה שמי שמחפש בעיות ימצא אותם. זה הרעיון של השיעור. אם אתה מחפש בעיות, אתה תמצא את הבעיות. אתה תמצא אותן. לא רק שתמצא את הבעיות, הבעיות האלה ישיגו אותך ויפילו אותך בפח. וכבר אני סוגר את השורה האחרונה של השיעור, כי אני מפחד שאני אשכח כהרגלי בקודש. השורה האחרונה תהיה, שאם אתה מתפקד כמו הטנק המצרי, ואתה דורס יהודי, ויכול להיות היהודי שלידך, יהודי שמסביבך, אז אתה פוגע בו, ויכול להיות הילד שלך, ויכול להיות אשתך. וגולת הכותרת, זה יכול להיות אתה בעצמך. זה היהודי שבך. נקודת היהדות, נקודת האמת שבך, אם אתה עולה עליה ודורס אותה, תיזהר. יש שם מוקש. חס וחלילה, אתה עלול להתפוצץ ביחד עם הבעיה שרצית לדרוס אותה. ולפעמים הסיכוי היחיד לשרוד במלחמת הקיום שלנו על האמת, על הנשמה שלנו, זה לא לחפש את הדרך הקצרה, האגרסיבית, התוקפנית, שנראית קצרה יותר לחיסול הבעיות צ'יק צ'ק, אלא אדרבה, מסירות נפש, כמו אותו יהודי שמסר את נפשו בשביל אותו חרדי שהתפלל באמצע המדבר. מסירות נפש, סכנת חיים מיידית, לקחת הדרך היותר ארוכה, היה יכול למות בגלל זה. לפעמים אתה, אם אתה תמסור את נפשך, תלך על דרך אחרת, אתה תקבל את החיים שלך במתנה, ולא רק זה, עוד תקבל משמיים מתנה, בונוס רציני, שהכל בשבילך יתהפך לטובה. ננסה להמחיש את הדברים קצת, בעזרת השם, אם אני אשכח לחזור לסיפור הזה בסוף השיעור, אז כל אחד יעשה חושבים בבית ויראה איך שהדברים משתלבים. ממש פלאי פלאים, פלאי פלאים, רזי רזין של עבודת השם. בעזרת השם ננסה לתת כמה דוגמאות מהעניין שאנחנו רוצים לדבר עליו. הרעיון המרכזי הוא הרעיון של השיעורים האחרונים שלנו, כל הסדרה האחרונה של השיעורים. אחד הדברים המרכזיים שדיברנו עליו זה לקבל את המציאות. אדם צריך לקבל את המציאות. לקבל את המציאות מתוך מבט של אמונה. מתוך מבט שהשם יתברך ברחמיו הוא זה שעושה את הכל. משגיח על הכל. משגיח על הכל בהשגחה פרטית ופרטי פרטית מדויקת. והרבה אנשים יודעים את הרעיון הזה, אבל לא מספיק מבינים עד כמה, עד איפה הרעיון הזה מגיע בחיים שלנו, עד לפרטי פרטים דקויות בנפש. השם יתברך עושה את הכל. כל מחשבה שעוברת לי בראש זה מהשם יתברך. כל דמיון, כל פחד, כל אהבה, כל תאווה, כל מה שקורה מסביבי, אם זה אשתי, אם זה הילדים שלי, אם זה חברים בעבודה, חברים במקום לימודים, אם זה נהג באוטובוס, כל מה שרק קורה, הציפור שעוברת, הכל זה השם יתברך. וגם המצוקות שלי בנפש, האווירה בנפש שאליה נכנסתי, זה מתנה בדואר רשום מהשם יתברך, שלח לי עכשיו מתנה. זה משמיים. זה לא אני לעצמי וככה בא לי לחשוב וככה נכנסתי לדמיונות או פחדים או בלבולים, אז זה ממני בעצמי וככה אני חי. לא, זה לא הולך ככה. הרעיון הזה נפלא בגלל שזה מחזק אותנו בהשגחה פרטית, באמונה, ביטחון בהשם. וזה הדרך הכי טובה לחיות אמונה ולהתקדם, להתעלות למדרגות חדשות של אמונה, יותר גבוהות, יותר פנימיות, יותר עמוקות. כי ללמוד בספרים זה מנה ראשונה, זה זריקת מארץ ראשונה. אבל אם אתה לא תיישם את הדברים, זה לא יפעל עליך כלום. עיקר ההתקדמות זה הניסיונות בחיי היומיום. וככל שאנחנו מדברים על זה יותר, וככל שאנחנו מתפללים על זה יותר, כך אנחנו נעשים יותר מודעים, עד לרגע, רגע האמת. רגע האמת זה הניסיונות בחיי היומיום. ושם זה המפתח. זה מה שקובע. לא הלימודים, לא השיעורים, לא הקלטות, לא הספרים, לא מה שאנחנו מדברים אחד עם השני. רק הניסיונות בחיי היומיום. זה מה שיקבע אם אתה מתקדם או לא מתקדם, אם זה נשאר אצלך בתיאוריה, או שזה הופך אצלך להיות משהו במוחש. אם אתה הפנמת את זה, וזה הפך להיות חלק ממך, פירושו של דבר, שאתה השתנית, התחדשת. עלית למדרגה חדשה, יותר קרבת השם, עכשיו אתה יותר נשמה ופחות גוף. אז ניתן כמה דוגמאות, צרור של כמה דוגמאות מהחיים. חלק מהדוגמאות הן דוגמאות תיאורטיות, חלק מהדוגמאות זה דוגמאות מהשטח, מהחיים, אנשים שמתקשרים, מספרים, הבעיות. כמובן שאת הסיפורים אנחנו מביאים פה בעילום שם, בלי פרטים. ואם יש סיפור אמיתי, אז זה אחרי שקיבלנו הסכמה מהנוגעים בדבר, נספר את הסיפור שלהם, כי יש בזה תועלת לציבור. נניח שיש אישה שכל הזמן עסוקה בלחשוב על זה שבעלה לא אוהב אותה. בעלי לא אוהב אותי ולא אוהב אותי מספיק, או לא אוהב אותי בכלל, ויש לי את כל הראיות וכל ההוכחות לזה. כמובן רואים במציאות בחיים שמשמיים כל הזמן יזמנו לה הוכחות שהיא צודקת. משמיים יסובבו את הדברים בצורה כזאת שכל הזמן יספקו לה בדיוק את מה שהיא מחפשת. וזה מה שאנחנו רוצים להמחיש פה. מי שמחפש בעיות ימצא אותן. וכאן זה מה שמצופה מאיתנו. לעשות עבודה, קודם כל לבדוק האם אנחנו כאלה. האם אתה מחפש בעיות? ותרף גם ננסה להמחיש ולהגדיר ולהרחיב מה פירוש לחפש בעיות. זה תחום רחב, זה לראות האם אני כזה, לראות איפה אני בסיפור הזה. כל הסיפורים שאנחנו מביאים פה בשיעורים או הרעיונות, אדם שרוצה להפיק את התועלת המקסימלית מהשיעור, וקודם כל אחרי השיעור, קודם כל נתחיל מהשיעור עצמו, בשיעור עצמו לסכם. מי שמסכם, אחר כך יש לו במה להתבונן, יש לו אחר כך גם כן ממה להתפלל. יש לך את המחברת שלך, את הסיכומים שכתבת, מתוך הסיכומים, קח את מה שאת הסיכום של השיעור, תתחיל להתפלל את הסיכום הזה. תתחיל להתפלל את השיעור. מה שלמדת, תתחיל להתפלל על זה. כל שורה תהפוך לתפילה. הנה, קראתי פה שצריך, כתבתי בשיעור, צריך להתחזק באמונה, בהשגחה פרטית, ביטחון בהשם. תהפוך את זה לתפילה, מה הבעיה? ריבונו של עולם, תעזור לי שיהיה לי אמונה. תעזור לי שאני אחיה אמונה, לא רק ללמוד. מה התועלת? אני הולך שנים לשיעור, כל שבוע שיעור, ברוך השם, השיעור מחזק אותי, בשיעור אני בהיי, אחר כך במשך השבוע, טרח, כלום, לא נשאר כלום. ריבונו של עולם, תעזור לי לחיות את השיעור, תעזור לי שזה יישאר איתי, לא רק כל השבוע, כל החיים, שזה ייכנס לי ללב בצורה כזאת שאני אשתנה. כתוצאה מכל שיעור אני משתנה. תעזור לי ריבונו של עולם, שאני אהיה חדש, שאני אהיה יותר קרוב אליך, אחרי כל שיעור. אם אנחנו מביאים פה איזה סיפור, ריבונו של עולם, תעזור לי לראות איך הסיפור הזה שייך גם אליי, גם בחיים שלי. תעזור לי להבין, תעזור לי לעשות התבוננות נכונה, אמיתית, אמיצה, נוקבת, לראות איך הסיפור הזה נוגע אליי, שייך אליי. כי אם זה מה ששמעתי בשיעור, אז הכל, אם הכל בהשגחה פרטית, אז הכל בשבילי, אז משמיים שלחו לי את הסיפור הזה. אפילו שהיו עוד 10-20 אנשים בשיעור, אבל הסיפור הזה נשלח עבורי. זה מכתב חרות על הלוחות, זה קבלת התורה. קבלת התורה כתוב, מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות, מכתב אלוקים. מקבלים מכתב מאלוקים. כל יום, כל רגע, כל שנייה אנחנו מקבלים מכתב מאלוקים. זה קבלת התורה. עכשיו השאלה, אם אתה באמת מקבל את התורה או שרק נתנו לך את התורה. אתם יודעים, יש עניין של זמן מתן תורתנו, מתן תורה, חג מתן תורה. זה משמיים. משמיים נתנו לך את התורה. נתנו לנו את התורה. עכשיו השאלה אם אתה מקבל את התורה, זה כבר שאלה אחרת. לתת זה דבר אחד, השאלה אם אתה מקבל. אז צריך הרבה להתפלל על זה, רבנו של עולם, תעזור לי לקבל את התורה, לקבל את ההוראה, זה התורה. לקבל את ההוראה, את המכתב אלוקים שאתה שולח לי כל רגע, כל הזמן. אז אם הייתי בשיעור על אחת כמה וכמה, זה מכתב מרוכז, זה כדור מרוכז, ויטמינים מרוכזים של עבודת השם. את זה אני יכול לקחת ולהסתובב עם זה, ולהתחדש עם זה, ולפרוח עם זה, לזרוח עם זה, עם כל שיעור. אתה הפוך את זה לתפילה, רבנו של עולם, תעזור לי שאני אחיה את השיעור, שאני אחיה מה שלמדתי, שאני אחיה מה ששמעתי, ומה ששמעתי זה ממך, הכל בהשגחה פרטית, אז אתה שלחת לי את זה, כמו שכל דבר בחיים אתה שולח לי, אבל זה ויטמין מרוכז. תעזור לי שאני אוכל לספוג את הויטמין הזה ולהקל אותו כמו שצריך. אז נניח אישה כזאת, כל הזמן יספקו לה משמיים דברים, הוכחות, סיפורים מהחיים, על מנת להזין את היצר שלה. אם את מתמכרת ליצר, משמיים יעזרו לך להזין את היצר שלך ולפתם אותו ולגדל אותו, ועכשיו הניסיון הבא שלך כבר יהיה יותר קשה. אם בהתחלה קצת נכנסו למחשבות, ספקות, אולי בא לי לא מספיק אוהב אותי, טוב, זה דרכה של כל אישה. בסדר, לגיטימי. השאלה איזה עוצמה זה? השאלה אם את מתמכרת, האם זה הופך להיות אובססיבי, שיגעון, מחלה של ממש, או בסדר, על גבול הנורמלי. אז אם זה בהתחלה ככה בא חלש, מחשבות כאלה, למה הוא לא חייך אליי? למה הוא פתאום, באמצע שאני מדברת איתו, הוא מדבר בטלפון, או שפתאום הוא נזכר באיזה משהו, הוא רוצה ללכת עכשיו, פתאום יש לו עסקים, חברים, פגישות, מה, אני לא מספיק חשובה לו. אז ברגע ראשון עברה מחשבה כזאת, בסדר? עכשיו השאלה אם עשית עבודה על עצמך, התגברת, נכנסת לאמונה, אמונה בהשם, השם עושה את הכל. נכון, את רוצה תשומת לב עם בעלך, וזה צודק, וזה מוצדק, וזה לגיטימי, אבל אוקיי, לא להפוך את זה לתלותיות יתר. כל דבר בחיים שמופיע אצלנו כתלותיות יתר, בהכרח זה פגם באמונה. זה בהכרח בעל חשבון יראת שמיים. באופן ודאי, זה בא על חשבון הקשר שלי עם השם יתברך. דוד המלך אומר, אני כלפי השם יתברך כגמול עלי אמו, זה האמונה שלי. זה דוד המלך, זה הדרגה המקסימלית. כגמול עלי אמו, תינוק שסומך על אמא שלו ב-100%, טהור, נקי, 100%, בלי ספק ספקה, בלי חשש קל שבקלים. ראיתם פעם תינוק? תינוק שיש לו מחשבות עם אמא שלו, אוהבת אותו, לא אוהבת אותו, הוא בכלל לא עסוק, וזה לא מה שמעניין אותו בכלל. הוא יודע שכשהוא בוכה, אמא מגיעה. אין דבר, אין משהו אחר. ברור לו שאמא שלו פה בשביל לשרת אותו. ברור. אין לו ספק קל שבקלים. אחר כך שהוא מתבגר, מתחיל חינוך, מתחיל זה, פתאום אמא אומרת לו לא, פה זה כבר חידוש. חידוש בחיים. אבא אומר לו לא, אל תעשה, אל תיגע, אל פה, זה, זה. אבל כשהוא תינוק בשנה ראשונה, הוא לא מכיר מציאות כזאת, לא עולה לו בכלל מחשבות כאלה. ככה דוד המלך, כגמול עלי אמו. אין לי ספק בכלל. השם איתי. עכשיו להגיע לתלותיות כזאת של תינוק כלפי אמא שלו, תלותיות גמורה ומוחלטת, שזה מה שנדרש ממנו להגיע מאיתנו, זה מה שנדרש מאיתנו להגיע כלפי השם יתברך, וזה מה שהופך אצלך להיות אמונה או לא אמונה, זה מה שיקבע עד כמה אתה תלותי בשם יתברך. ממילא, ברגע שאנחנו מזהים בתוך נפשנו שיש לנו תלותיות יתר באיזשהו דבר בחיים, בהכרח אנחנו כבר יכולים לסמן לעצמנו, פה יש לנו פה פגם באמונה, פה אני כבר רחוק מהשם. זה כבר לא אמונה, זה כבר לא אמונה. אתה מאמין במשהו אחר, עובדה שאתה תלותי בו, עובדה שזה עד כדי כך מעסיק אותך, זה עד כדי כך מטריד אותך, בהכרח פה פגמת באמונה. אז כמו שהדגשנו בשיעורים האחרונים, כמו שהיה לנו שיעור שהדגשנו את הנושא הזה, שאם אדם פגם בכיוון מסוים, בתחום מסוים בחיים, משמיים ישלחו לו איסורים מאותו כיוון. ממילא אדם שרואה שבאים עליו איסורים, יש לו כאן את האפשרות לבדוק למה באו עליו האיסורים האלה, למה יש את המנגנון הזה, איך מה עומד מאחורי המערכת הזאת של הבדיקה. מכיוון שאם באו עליך איסורים, סימן שפגמת במשהו שקשור לאותו נושא. לך אחורה, תבדוק כמה צעדים אחורה, תבדוק איפה פגמת, תבין מה פגמת, תודה בזה, תכיר בזה, תקבל על עצמך לאבא להשתנות, לא לפגום בזה עוד פעם, אתה תראה שתיכנס לך שמחה, בדרך כלל גם הבעיות ייעלמו והייסורים ייעלמו, תלוי אבל במה מדובר. בדרך כלל גם כל מה שמדובר בייסורי הנפש רואים בחוש. ברוב המקרים, אם אתה עלית על הבעיה, מה גרם לך, ואתה מודה בזה מתוך נקודה של אמת, באמת, בעומק הדברים, אתה מודה בזה שפה לא היית בסדר ואתה רוצה שינוי, יגיע שינוי. הרבה פעמים גם בעיות גופניות, תלוי כבר, זה כבר תלוי שיקולים משמיים עד כמה. אז נניח אישה כזאת שעסוקה כל הזמן באובססיביות, ממש באובססיביות חולנית, האם בעלה אוהב אותה, והנה עוד הוכחות שבעלה לא אוהב אותה, ומילא היא פגמה פה, נכון? מה הפגם? הפגם שהיא פה פיתחה תלותיות יתר ברצון שלה לקבל תשומת לב. להיות תלותית בבעלך זה דבר נפלא, דבר מבורך, זה דבר שצריך עבוד, לעבוד הרבה שנים עבודה פנימית מאומצת על תיקון המידות על מנת להגיע לזה, והלוואי שכל אישה תגיע לזה. להיות תלותית בבעלה בצורה נכונה ובריאה. אבל אם היא תלותית לא בבעלה באמת, אלא בעצמה, במה שבתוך עצמה, היא תלותית ביצר שלה, ביצר שלה לקבל תשומת לב, ותשומת לב מוגזמת, ותשומת לב לא במקום, ולא נכונה. היא פיתחה תלותיות בשגעון הפנימי שלה, לא בבעלה. מי שהיא תלותית בבעלה בצורה בריאה ונכונה, היא פורחת, היא זורחת. היא נשענת עליו, ממילא היא תקבל ממנו את כל התמיכה. משמיים יסדרו את זה. ולא משנה מי זה. לא משנה מי זה בעליך. לא משנה. איזה רמה הוא, מי הוא, מה האופי של התכונות. אם האישה עושה עבודה טובה, היא תקבל את כל המתנות משמיים. אבל אם היא פה פיתחה תלותיות, לא בבעלה באמת. את יכולה להגיד מהיום עד מחר שפה את מתבטלת לבעלך ואת תלותית בבעלך ולכאורה זה דבר מבורך כפי הדרכה של חז"ל. את יכולה לעבוד על כולם, גם על עצמך, אבל לא על הקדוש ברוך הוא ולא על הנשמה שלך. כאן יש חוסר אמת. התלותיות שלך זה לא בבעלך אלא ביצר שלך. פגנת פה בחשדנות, כל הזמן חושדת בבעלה. בהכרח יש פה חוסר אמונה בשם יתברך. השם עושה את הכל. מה את הולכת, עוקבת, בולשת, כל רגע מסתכלת, מה, עם מי הוא מדבר, עם מי הוא לא מדבר, איפה הוא הלך, למה הוא חזר מאוחר מעבודה, כל מיני דברים כאלה וכזאת אובססיביות. נו, זה הרי ברור לכולם שהדברים האלה זה לא מסתדר ביחד עם אמונה בהשם. אם מישהי מאמינה בשם יתברך אמונה אמיתית, חזקה, אמונה בהשגחה פרטית, היא לא תלך ותבדוק כל כך בשטח, תלך ותשאל אלף ואחד שאלות וכל הזמן תחפש. השם עושה את הכל, שבי בשקט, שבי בשקט, תני לשם יתברך לנהל את העניינים. תשמחי על בעלך. לא, היא לא יכולה לסמוך על בעלה. אתם יודעים למה? למה אישה לא יכולה לתת אמון בבעלה? כי אין לה אמון בשם יתברך. יש לה אמון בעצמה. אם אני אדאג, יהיה לי. לא אדאג, לא יהיה לי. אם אני לא אתפוס את בעלי קצר, מי יודע איפה הוא יגיע? יפה, זה גאווה. זה גאווה. את לקחת לעצמך את הכיסא של השם יתברך, מלחמת כיסאות כמו בכנסת, לקחת את כיסא הכבוד, אני מנהלת את העולם. ברור שאני מנהלת את העולם. אם אני לא אנהל את העולם, העולם מתמוטט. אם אני לא יעקב אחרי בעלי וידבר איתו וירד עליו וכו' וכו' וכו', כל אחת עם הכעסים שלה וההתרגזויות שלה והשגעונות שלה, אם אני לא, אז איך יהיה? אבל שכחת שגם אם את כן וגם אם את לא, בכל מקרה זה יהיה משמיים, איך שיסדרו את זה משמיים, בכל מקרה. בין אם תעשי מאמצים ותתפסי על הקירות, בין אם לא. משמיים עושים את הכל, נקודה, את לא עושה כלום. אנחנו פה עושים השתדלות מינימלית, זה הכל. אדם שקשה לו לתת אמון באנשים בכלל, ממילא אין לו אמון בעצמו, אין לו אמון בנשמה שלו, ואין לו אמון בקדוש ברוך. אין לו אמון באמונה. הוא לא נותן אמון באמונה. תראה, תיכנס לאמונה, כל החיים שלך יראו אחרת לגמרי. אם אתה מאמין באמת בשם יתברך, אתה מתחיל להאמין באנשים, אתה מתחיל לתת אמון באשתך, אתה מתחיל לתת אמון בילדים שלך, אתה סומך על הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר בנפש שאתה סומך על מישהו חוץ ממך. יש פה מישהו אחר חוץ ממני שאני סומך עליו? קודם כל השם יתברך. אם אתה נותן אמון במישהו חוץ ממך, אמון אמיתי, אמיתי, לא משחק, אין לך פה על מי לעבוד, אתה עובד רק על עצמך. אם אתה באמת נותן אמון בשם יתברך, אתה מתחיל לתת אמון בעוד גורמים שהם חוץ ממך. למשל, רואים את זה הרבה פעמים במקומות עבודה. אחד שאין לו אמון, הוא כל הזמן חושד, אולי מסדרים אותו. כבר הוא הגיע למשרד בבוקר, הוא לא מוצא איזה משהו על השולחן שלו, כבר בטוח, בטוח, זאת ההיא. הוא כבר בטוח, ועכשיו, מכיוון שהוא בטוח, משמיים יספקו לו את כל הראיות. הוא הולך, מתחמם, מתפוצץ, מתפרץ, כועס, צועק עד השמיים, בסוף מתברר מה אתה רוצה. הנה תראה, זה במגירה, זה אתה שמת את זה במגירה אתמול על בשולחן שלך, עשית כזה תררם. זאת אומרת, העניין פה ננסה להמחיש את זה מכיוון אחר, כיוון אחר. את אותו עניין, נניח אישה באה לרב, באה לרב, אומרת לו, תשמע, יש לי טענות על בעלי, יש לנו בעיות בשלום בית. קודם כל מתחילים ככה בלשון רבים, אנחנו יש לנו בעיות בשלום בית. בא מתברר, לבעלה אין שום בעיות בשלום בית, היא יש לה בעיות עם בעלה. טוב, בסדר, קודם כל היא אומרת, יש לנו בעיות בשלום בית, בבקשה, מה הבעיות? בעלי כזה וכזה וכזה, נתנת רשימה ארוכה של טענות על בעלה, הוא לא בסדר. כמובן אחר כך מתקדמים עם השיחות, מדברים עם בעלה וזה, בסוף מתברר סתם תסביכים שלה. אני נניח אחת כזאת יש לה טענות על בעלה, 100%, בסדר, קודם כל הרב יבדוק מה הבעיה, וככה כל אחת צריכה לבדוק עם עצמה, כל אחד מאיתנו. קודם כל אתה רואה שבאים עליך איסורים, אבל שלום בית זה בעיות, זה איסורים, ברור שזה איסורים, איסורים קשים. אם זה בעיות קשות, זה איסורים קשים. באו על האדם איסורים, אומרת הגמרא, יפשפש במעשה, תבדוק, תבדוק איפה, מה עשית לא בסדר שמשמיים שלחו לך את זה. הרי ברור שזה משמיים, זה לא בעלך בכלל. משמיים שמו לבעלך קלטת בטייפ שהוא ידבר ככה, יתנהג ככה, יצעק ככה, יקלל ככה, יתנהג כמו שהוא מתנהג. משמיים, משמיים הכניסו לו את הדיסקט הזה לראש, זהו. עכשיו אם את תשני את דרכך, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אומר האריז"ל, מי זה אויביו? אויביו זה אשתו. עזר כנגדו, או עזר או כנגדו. אבל ברצות השם דרכי איש, אם אתה, השם יהיה מרוצה ממך, אתה תשנה את דרכך, תחפש איפה פה לא היית בסדר, כל המציאות יכולה להשתנות. אז קודם כל צריך לבדוק מה הבעיה הנפשית, מה הבעיה הרוחנית של אותה אישה, לדוגמה, בדוגמה הזאת. מה הבעיה שגרמה לה, הפגם אצלה שהיא פגמה, שגרמה לה שמשמיים יסובבו ככה שבעלה יתנהג איתה באופן הזה. וככה כל אחד עם עצמו צריך לבדוק. נניח יש לי בעיה, בעיה עם הבעל, עם הילדים, זה. מה אני עשיתי לא בסדר, זה צריך להיות הכיוון. וזה הבדל של שמיים וארץ, בין אחד שיש לו אמונה ואחד שעובד עמוק, לבין אחד שטחי שהולך ככה עם היצר שלו כצון לטבח. אחד שהולך כצון לטבח זה כמו הטנק המצרי הזה, הוא רץ דוהר קדימה, הוא רואה יהודי, מסתער עליו, דורס אותו. ככה גם אנחנו, אחת רואה את בעלה בקילומטר, ישר, זה סדין אדום, ישר לדרוס אותו. קודם כל צעקות, טענות, כעסים, הנה זה לא בסדר, זה לא בסדר, טענות, קודם כל לדרוס אותו, דבר ראשון, אחר כך נדבר איתו. אבל את שוכחת שיש מוקש, יש מוקש. מה הרווחת? מה הרווחת? זה כמו שאומרים, יש אחד, הוא מנצח את הקרב, מפסיד את כל המלחמה. בסדר, פה זה צעקת, זה עד השמיים, בסדר, בסוף עושים כמו שאת רוצה. בסוף עושים כמו שאת רוצה, לא כמו שבעלך רוצה, הוא נכנע בסופו של דבר, בסוף עושים כמו שאת רוצה. מה הרווחת? הרווחת את הרגע, הפסדת את החיים. הפסדת את החיים. אישה שהיא מתנהגת ככה לבעלה, אין לה כלום. כלום, אין לה כלום, כי כל השפע עובר דרך הבעל. שפע בגשמיות, בנפש, ברוחניות, כל השפע עובר מבעלה. אם יש שלום בית, היא מקבלת את כל השפע מבעלה. אם אין שלום בית, היא לא מקבלת כלום. משמיים מתחילים לסגור לה את הברזים אחד אחרי השני, מתחילים לסגור לה את הברזים אחד אחרי השני. אפשר להוריד את התיק שם, אפשר לשבת. אישה שאין לה התבטלות אמיתית לבעלה. היא לא מתנהגת לבעלה באופן נכון, היא מתנהגת כמו הטנק המצרי הזה. יש שם מוקש, היא מפסידה את הכל, הכל היא מפסידה. אז עכשיו זה הבדל של שמיים וארץ, בין אחת שיש לה אמונה, אחת שאין לה אמונה. אחת שאין לה אמונה, היא קודם כל יש לה התקפות. יש לה התקפות, יש לה טענות. קודם כל בעלי לא בסדר. רואים בשטח. מה, מי יכול להכחיש את זה? רואים בשטח שבעלי לא בסדר. הנה, יש לי הוכחות מהשטח. אתה יכול להכחיש את זה? נכון, נכון, את צודקת. יש פה הוכחות בשטח. ובעלך באמת לא בסדר. וכל אחד שישמע על ההתנהגות של בעלך, כל אחד יחתום, נכון, בעלך על הפנים. נכון? בוא ננסה לחשוב קצת יותר עמוק. למה לעצור פה? בחשבון הנפש, ביישוב הדעת. למה לעצור פה? תעשי יישוב הדעת קצת יותר עמוק. מה בכלל גרם פה שמשמיים הסובבו את הדברים ככה, שבעלך התנהג כך וכך? למה? למה? תנסי לחשוב אצלך. מה אצלך לא בסדר? אחת שרגילה לחשוב ככה, כל החיים משתנים. הכל משתנה. והרעיון הוא שמי שמחפש בעיות ימצא אותן. את מחפשת בעיות אצל בעלך, תמצאי אותם מכאן עד להודעה חדשה. אבל זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום. תביא את כל ההוכחות מהשטח, זה לא אומר כלום. כי השאלה, למה זה קרה לך? למה זה קורה לך? למה זה ממשיך לקרות לך? קח דוגמה נוספת. אחת כועסת שבעלה לא מסודר. לא מסודר כזה, לא מאורגן, רחפן. חוזרת הביתה, הילד לא אכל כבר כמה שעות, ובעלה ככה עם עצמו לא אכפת לו כלום. איך אפשר להשאיר את הילדים בלי לאכול? היא מגיעה, היא רואה שהילד לבש את החולצה הפוך. ככה אתה שולח את הילד החוצה? אתה לא מתבייש, מה יגידו עלינו? תיאמה עם בעלה, מחר בבוקר אתה בשים את הילדים לגד, אתה מארגן את הילדים. הוא מארגן את הילדים, תשימו לב, אנחנו עכשיו עולים בדרגה, ניסיון חדש. הוא מארגן את הילדים לגן, בית ספר, אלביש לילד חולצה, שכח להלביש לו ציצית. שכח להלביש לו ציצית. איך יכול להיות דבר כזה? איך ייתכן בחיים? איך ייתכן דבר כזה? אנחנו אנשים דתיים, איך יכול להיות שאתה תשכח להלביש לבן שלנו ציצית? שימו לב, למה זה עלייה בדרגה? עלייה בדרגה של היצר, של הניסיון. ניסיון יותר חזק. למה? כי פה היצר כבר קנה שטריימל. יש פה כבר טיעונים רוחניים. מילא שאר הדברים רגילים ככה, בסדר. אבל כאן יש משהו עם יראת שמיים. באה כאן האישה בשם התורה, בשם השם יתברך, נעשתה הדוברת של הקדוש ברוך הוא, בשם הקדוש ברוך הוא, בשם השכינה הקדושה, בשם עם ישראל, דורסת את בעלה. זהו, עכשיו כל היום היא בפרוגז איתו, בגלל שהוא לא הלביש את הילד ציצית. עכשיו כשהיא באה לרב, היא אומרת לו, מה? מילא אם בעלי סתם היה זה, אבל ציצית? משהו בעירת שמיים של בעלי פגום. ככה היא באה להגיד. בעלי בכלל לא, יש לה כל כך הרבה טענות על בעלה, וכשהיא באה לרב לספר לו, אז היא מסבירה לו למה. תראה כבוד הרב, אני איתך, אני פה בתורה, יחד איתך, באמונה, בעירת שמיים, אני יחד איתך, אנחנו שנינו נגד בעלי, לא? ברור שבעלי לא בסדר, יש פה פגם בעירת שמיים, אין סיכוי בחיים שכבוד הרב יגיד משהו טוב על בעלי. ודאי שהוא יצדיק אותי. נכון, נכון, תלוי מי זה הרב. אם הגעת אל הרב נוח, אז הוא יגיד לך מה שנוח לך לשמוע. אבל אם זה רב אחר, אז הוא יגיד, אוקיי, יכול להיות, בואי נעזוב רגע את בעלך בצד, בואי נתבונן רגע למה זה קורה לך. בואי נתבונן רגע בתגובות שלך, בהתייחסות שלך לבעיות המציאותיות של החיים. למה יש לך התייחסות כזאת? נניח שהבעיה נכונה, יש בעיות יותר קשות בחיים. סתם הבאנו פה כמה דוגמאות קלות. יש מקרים שהבעל מתנהג קשה, או שהאישה מתנהגת בצורה מאוד לא ראויה. להסתכל על הכל במבט של אמונה. והרעיון הוא שיש פה סכנה להיכנס לסחרור, להיכנס לסחרור קשה שאי אפשר לצאת ממנו, מעגל קסמים. מי שמחפש בעיות תמיד ימצא אותם, ותמיד ימצא עוד בעיות ועוד בעיות ועוד בעיות, על מנת לשכנע את עצמו שהוא צודק, על מנת להוכיח לעצמו שהנה באמת הבעיה היא בזולת. ולכן משמיים כל הזמן יזינו את היצר שלה. מעגל קסמים, מעגל קסמים שהולך ומתגבר, הולך ומתחזק. ומה הסיכוי לצאת מזה? בדרך הטבע אין סיכוי לצאת מזה, אלא רק מתוך מבט של אמונה. שבי עם עצמך, תעשי תשובה. תעשי תשובה, תגידי רבונו של עולם, אני מרימה ידיים. כגמול אלי אמו, אני סומכת עליך. מאמין, מתחילה, מעכשיו אני מתחילה מחדש. להאמין בך, להאמין בהשגחה פרטית. אתה עושה את הכל, רבונו של עולם. אני מפסיקה לכעוס, מפסיקה עם נוגדנים. אני מתחילה, מעכשיו אני מתחילה. נכון, זה קשה, צריך להתחיל לטפס לאט לאט, ולפחות להתחיל. לפחות להתחיל, עכשיו אני מתחילה. אני רוצה לעשות תשובה. אני מתחילה עכשיו לטפס במדרגות של האמונה. לקבל את המציאות מתוך מבט של אמונה, שאתה רבונו של עולם עושה את הכל, ואני עכשיו, מעכשיו אני אתחיל לחפש איפה אני לא בסדר, לא איפה בעלי לא בסדר. כל החיים נראים אחרת לגמרי. הבעיות כבר לא בעיות, ועיקר העיקרים, האישה הולכת ופורחת, הולכת וזורחת, כי עכשיו היא מתחזקת באמונה, היא מגבירה את כוח הנשמה על הגוף. מצד הגוף, הבן אדם כועס, מלא גאווה. מצד הנשמה, הבן אדם מרים ידיים, סומך על השם. וזה הבן אדם היותר חזק. הבן אדם היותר חזק בסביבה, זה מי שיש לו יותר אמונה. מישהו מתנהג כמו הטנק המצרי הזה, הוא נראה יותר חזק, נכון? הוא דורס, הוא תוקפני, כועס, צועק, ומשליט סדר. סדר, סדר חדש בבית. אני קובעת מה יהיה, ויהיה כמו שאני רוצה. נכון? 100%. לא הרווחת כלום. וזה החולשה היותר גדולה. מי שמתפרץ בכעס, הוא יותר חלש בסביבה. עובדה שכל דבר מצית את הפתיל, פתיל קצר מאוד, מיד הוא מתפוצץ. אין לו שליטה עצמית. שליטה עצמית לא כמו של הפסיכולוגים. שליטה עצמית שנובעת מביטול. זה בן אדם החזק יותר בסביבה. למה? מכיוון שהחוזק שלו נובע לא מעצמו, בכלל. הוא לעצמו יודע שהוא חלשלוש, כלום, כלום. אני לעצמי אפס מאופס. אבל מכיוון שאני מאמין בהשם, אני סומך על האל הגיבור, האל הגדול, הגיבור והנורא, אני הופך להיות חלק ממנו, אז אני גם כן חלק מהעניין הזה, הגדול, הגיבור והנורא. זה הגבורה. אמיתית. החוזק האמיתי, החוסן של האדם, זה האמונה. יש לך אמונה ואתה יודע שאתה כלום. אתה יודע שאתה כלום, אתה חלשלוש, אתה כלום, אתה לא יכול להועיל לעצמך בכלום. כמו אותה אישה, אם קצת יש לה שכל, היא יודעת טוב מאוד שהיא יכולה להמשיך ככה שנים. שנים של כעסים על בעלה, כלום לא ישתנה. רק ילך ויתגבר, ילך ויתגבר, והמצוקה הפנימית שלה תלך ותתגבר. נו, זה נקרא חוזק? זה נקרא חוזק? כל פעם את כועסת, מתפרצת, וזה, מה השגת? זה החולשה הכי גדולה, כי את נכנעת ליצר שלך. היצר הולך וגומר אותך מיום ליום. אך אבל אחת שיש לה אמונה, היא חזקה יותר. למה? היא עושה שני צעדים אחורה. היא אומרת, אוקיי, אני מוותרת. כמו אותו בחור שהעדיף לקחת את הדרך היותר ארוכה בטנק, לקחת את הדרך היותר ארוכה מתוך מסירות נפש. אני מוסר את נפשי, אפילו שאני יודע שאני צודק, אפילו שיש לי טענות על הזולת ואני יודע שאני צודק והוא מתנהג לא בסדר, בכל זאת אני פה מוסר את נפשי על קידוש השם. מוסר את נפשי כדי לא להרוג את היהודי הזה. מי זה היהודי הזה? זה אני. אני לא רוצה להרוג את היהודי הזה שבתוך עצמי, נקודת היהדות שבי. אותו אחד שעומד ומתפלל בדבקות באמצע המדבר ובכלל לא שם לב שיש טנקים מסביב באמצע מלחמה פה, זה נקודת הנשמה שלי. לא רוצה לדרוס אותה, לא מוכן לדרוס את נקודת הנשמה שבי. אני מוכן ללכת שני צעדים אחורה ולהגיד שהשני צודק, אפילו שאני צודק והוא טועה. זה באמת דורש לגייס כוחות נפש עצומים. זה באמת קשה, זה באמת מסירות נפש. תעשה את זה, תרוויח. ורואים בחוש. אישה, נגיד, שמתנהגת ככה בשלום בית, כל פעם היא מוותרת, מתוך מבט של אמונה, לא מתוך הכנעה, לא מתוך קניות, קנייה כזאת של חוסר עונים. מתוך גדלות רוח, של אמונה, בשם יתברך. היא רק הולכת ומתחזקת מיום ליום. אחת כזאת שהיא נכנעת, מתוך גוף, היא נכנעת מתוך גוף, מתוך חוסר עונים, מתוך פחדים, מתוך חולשה נפשית, חולשה של אמונה. אז היא, גם היא, בדיוק כמו אותה אחת שמתפרצת ודורסת את בעלה וכועסת ושתלטנית וגאוותנית, היא הפסידה, נכון? אבל גם אותה אחת שהיא בדיוק הפוך, מופנמת כזאת ונשברת כל פעם מחדש, צייטנית וכנועה, לא כמו שחזל רוצים שהיא תהיה צייטנית וכנועה, שזה מתוק, זה עוצמתי, זה חזק, זה אפשר להגיע עם זה למדרגות עצומות של קרבת השם, אלא היא עושה את זה מתוך חולשה של שבירה פנימית. עוד פעם מאותה סיבה, בדיוק מאותה סיבה של אותה אחת שמתפתח.